קודם כל, איפה אנחנו עומדים לפני שנתחיל? דיברנו קצת על המשמעות של הגדרות, וניסיתי לטעון שבניגוד אולי למה שלפעמים חושבים, הגדרה זה לא משהו מכונן, או לא תמיד משהו מכונן, אלא הרבה פעמים זה משהו מכוון. זאת אומרת, יש איזשהו מושג שקיים עוד טרם הסתכלנו או טיפלנו בו, והטיפול בסך הכל מנסה ללכוד את המאפיינים המהותיים של המושג, ולכן בעצם מדובר פה באיזשהו סוג של תצפית. הגדרה זה תולדה או תוצאה של תהליך שהוא כמו תצפיתי. אנחנו צופים על אידאה ומנסים להכניס אותה לתוך הגדרה, ולכן בסופו של דבר גם אמרתי שיש פה איזשהו תהליך של רצו ושוב, מה שלא היה יכול להיות. אם אנחנו רואים את ההגדרות כמשהו מכונן ולא כמשהו מכוון, אז לא היה יכול להיות בעצם דבר כזה שאומר, רגע, ההגדרה הזאת היא לא נכונה, כי הנה, בדוגמה הזאת זה לא מתקיים. זה דבר כזה, הגדרה נכונה ולא נכונה. זאת אומרת, אם אתה הצעת את ההגדרה המסוימת למושג, אז זה מה שכונן את המושג. אז זה המושג. מה זה נקרא נכון ולא נכון? נכון ולא נכון זה תמיד תוצאה של השוואה. אתה מעמיד את זה מול משהו אחר, ואתה שואל אם זה כן מתאים או לא מתאים. ובאמת, התהליך הזה של ההשוואה הוא האינדיקציה הכי חדה לזה שההגדרה היא תולדה של תצפית, ודיברתי על זה שיש בעצם מהלך של רצו ושוב. זאת אומרת, אתה צופה, מסתכל ככה בדוגמאות, באידאה, ככה וזה, מכניס את זה לתוך הגדרה, בודק את זה על עוד מקרים, עומד טוב, לא עומד, צריך קצת לשייף את ההגדרה, להחזיר אותה, חזרה, חוזרים לדוגמאות, ועוד פעם להגדרה, וכן הלאה, ובתהליך כזה אינסופי, אתה מקווה שהסימפטוטית, אתה איך שהוא מגיע בסוף להגדרה פחות או יותר מתאימה לדבר שאותו הגדרת, אם כי ייתכן שתהליך כזה גם לא נגמר אף פעם, אלא אתה רק מתקרב יותר ויותר, אבל לא באמת מגיע להתאמה מלאה. הזכרתי את העניין הזה של נתינת גט, שבנתינת גט רואים איזשהו ניסיון לזקק מתוך המקרים שהגמרא מביאה, מה זאת נתינת גט כשרה, מה זאת נתינת גט לא כשרה, מנסים מתוך כל המקרים האלה לזקק איזושהי הגדרה תיאורטית, כן, תיאוריה, שאומרת מה צריכה לקיים נתינת גט כדי שהיא תהיה קשרה. וזה כל מה הולך בין המקרים להגדרה, בין ההגדרה למקרים, והזכרתי שיש איזה קהילות יעקב שיש שלושה סימנים ארוכים שמנסים לעשות את זה, ובסוף הוא מגיע לאיזושהי הגדרה שהיא כל כך מורכבת שהיא בעצם לא עוזרת כלום. ובסופו של דבר נדמה לי, אבל שמה שהיה חשוב שם, וזה נקודה שהדגשתי בסוף הפעם הקודמת, נדמה לי שמה שהיה חשוב שם זה התהליך ולא התוצאה. כי הדרך שלנו להכיר את האידאה עד הסוף, זה חייב לעבור דרך הניסיון להגדיר אותה. גם אם בסוף ההגדרה לא ממש מועילה לנו, לא בדיוק מתאימה לאידאה, אבל ככה אנחנו חושבים על דברים. הניסיון להכניס איזשהו אוסף של תופעות שנראה לגמרי חסר סדר ומשטר לתוך איזשהו סד של הגדרה, למרות שזה לא מושלם, זה הדרך שלנו להבין את זה. וכשאנחנו מסתכלים ורואים שזה לא מושלם, התקדמנו עוד בהבנה, כי הבנו עוד משהו על האידאה. העובדה שזה לא נכנס להגדרה הזאת, סימן בזה עוד משהו, ועוד פעם אנחנו מנסים להכניס את זה לאידאה, ועוד פעם, וככה אנחנו מבינים יותר ויותר טוב את המושג שאותו אנחנו מנסים להגדיר. במקרה של נתינת גט למשל, הטענה שלי הייתה שהפוסק בסופו של דבר, אחרי שהוא יעבור את כל המסלול של הקהילות יעקב, לא צריך להשתמש בהגדרה של הקהילות יעקב למקרה חדש שמגיע לפניו. הוא צריך להחליט האם זה נתינת גט כשרה או לא. אז הוא לא צריך להשתמש בתוצאה, בהגדרה שהקהילות יעקב הגיע אליה, זה לא יעזור לו, הוא לא יוכל להשתמש בזה, זה לא שימושי כל כך בגלל שזה מורכב. אבל התהליך שאותו הוא עבר גורם לו להבין טוב טוב את המושג הזה נתינת גט, ועכשיו אינטואיטיבית הוא יוכל להגיד לי על מקרה מסוים האם הוא נתינת גט כשרה או לא כשרה. אז התהליך הרבה פעמים לא פחות חשוב מאשר התוצר, כן, ההגדרה שיוצאת בסוף. ודיברנו קצת על העניין הזה של אינטליגנציות מרובות, וסיפרתי לכם שאני תמיד לגלגתי על העניין הזה, כי זה המדע בשירות הפוליטיקלי קורקט, שמנסים להראות להראות שכל אדם הוא איינשטיין, כן? כל אחד הוא גאון. רק הוא גאון בתחום אחר ומסוג אחר וזה, אבל אתה יכול להגדיר באופן כזה שבעצם לכל אחד יש אינטליגנציה מאוד מאוד גבוהה, רק זה אינטליגנציה מוטורית, והוא אינטליגנציה, לא יודע מה, רגשית, והוא אינטליגנציה אינטלקטואלית, לא משנה, כל מיני סוגי אינטליגנציה. ובסופו של דבר, אמרתי שאני קצת חוזר בי מהלגלוג ששבר שנים ככה, אני מביא את זה תמיד בתור דוגמה נלעגת, אבל זה לא לגמרי מדויק, כי באמת הנקודה היא שהתהליך של ההגדרה הוא לא רק פסיבי. כן, הרי מה אמרתי שם? אמרתי שם, אם אתה יוצא מנקודת מזל, אתה מסתכל על בני אדם, סתם, לפני שהם עברו את התהליך של הגדרה, מה זה אינטליגנציה? שואלת בני אדם, אני אומר לך, תראה, איינשטיין הוא אינטליגנט, אבל מרדונה לא, כדורגלן מוכשר, אבל אני לא הייתי קורא לזה גאון או אינטליגנט, בסדר? לפני הטרום הריבוי של האינטליגנציות. ואז אתה מנסה לזקק מתוך מה שכן קוראים לו אינטליגנציה, איזה שהם מאפיינים, מה זאת אינטליגנציה? זה העבודה המדעית, כאילו, אינטלקטואלית. ואתה מגיע לכמה מאפיינים, לא יודע, 5-7, לא זוכר, מאפיינים, ואז אתה מגלה את הדמתך שגם מרדונה מקיים את המאפיינים האלה. אתה מראה, הוא אינטליגנטי בדיוק כמו איינשטיין וכל, הוא בא לציון גואל, כן? כולם חכמים, כולם נבונים, כולם מבינים את התורה. ואני תמיד אמרתי שהדבר, תמיד הפריע לי העניין הזה, שהתהליך הזה הוא תהליך פרדוקסלי. כי אם באמת הניסיון להגדיר הוא תולדה של התבוננות על מה שאנשים עושים, אז אם ההגדרה בסופו של דבר לא עומדת במבחנים שלא נותנת לי את אותן תוצאות כמו מה שאנשים חושבים באופן אינטואיטיבי, זה רק אומר שההגדרה פשוט לא הצליחה בעבודה. לא הצליחה לזקק מתוך מה שאנשים מסתכלים את העסק בצורה טובה. כי עובדה שיש דברים שאנשים לא קוראים להם אינטליגנציה, וההגדרה נותנת לך את זה בתור אינטליגנציה. אז זה אומר שכנראה ההגדרה לא מתארת עד הסוף נכון את מה שאנשים קוראים אינטליגנציה. ואז בעצם יוצא שלא התקדמנו שום דבר. ועכשיו, זה מה שחשבתי תמיד. אבל למה סייגתי את זה? כי זה בעצם איזושהי הסתכלות על ההגדרה כמשהו פסיבי. כן? זאת אומרת, ההגדרה היא בסך הכל ניזונה מהתצפית. בסדר? זו נקודה חשובה, אולי לא חידדתי את זה מספיק, אז זה חשוב לי כאן לחדד את זה. ההגדרה, נכון שההגדרה היא תולדה של תצפית, אמרתי, הגדרה היא לא מכוננת, היא מכוונת. אבל יש בה מימד מכונן בהגדרה. לא מכונן באמת, אלא כמו מכונן. למה? כי אחרי שאתה מגדיר משהו, זאת אומרת, ההסתכלות על ההגדרה כמשהו פסיבי בעצם אומרת, הנתונים זה אוסף מה שאנשים קוראים אינטליגנציה, זה הנתונים. ההגדרה זה ניסיון אינטלקטואלי להכניס את הנתונים האלה לתוך מבנה, מבנה תיאורטי, כן? להציע מבנה תיאורטי שלוחד את מה שאנשים מתכוונים אליו בלי להתייחס למבנים תיאורטיים, פשוט אינטואיטיבי. זה לא מדויק, כמו שאמרתי קודם על נתינת גט. ההגדרה יש לה תפקיד גם ביתר האינטואיציה, לא רק בתיאור של האינטואיציה. ההגדרה היא לא פסיבית לאינטואיציה, היא מקבלת נתונים מהאינטואיציה ומנסה לתאר את מה שהיא רואה. ההגדרה יש לה גם תפקיד אקטיבי. זאת אומרת, היא גם עוזרת לי לגבש את האינטואיציה שלי. לפעמים האינטואיציה שלי מפספסת, ואחרי שאני רואה את ההגדרה, אני פתאום מבין עוד משהו שלפני שהייתה לי את ההגדרה, אלא כשהייתי סתם עבדתי בצורה אינטואיטיבית, לא הבנתי אותו. ולכן בהחלט יכול להיות מצב שבו אחרי שאני אזקק ואגדיר את המושג אינטליגנציה באופן תיאורטי, אני אגלה שאכן מרדונה היה אינטליגנט, טעיתי קודם. אמרתי את זה גם פעם הקודמת, אבל אני רוצה רק להסביר כאן, או לחדד כאן, מה זה אומר מבחינתנו, במובן של, כשמסתכלים על הגדרות, מה זה אומר. זה אומר שלמרות שההגדרה היא תולדה של תצפית, כי הגדרה היא מכוונת ולא מכוננת, אבל יש בה מימד שהוא לא רק פסיבי. כי המקום להגיד, זה כמו מדע. כשאני מסתכל על תופעות, התיאוריה צריכה לתאר את התופעות, היא צריכה לתת לי את התופעות, זה המשמעות של תיאוריה נכונה. ואז בעצם יוצא שהתיאוריה היא תפילה לגבי התופעות. התופעות הן אלה שקובעות. התיאוריה זה רק ניסיון להכניס את התופעות לתוך איזשהו מבנה קשיח. תיאוריה, אוקיי? ומה שאני רוצה בעצם לטעון כאן זה שלתיאוריה יש גם תפקיד אקטיבי, ולא רק פסיבי. התיאוריה מחזירה אותנו חזרה אל התופעות, והיא משפרת את התפיסה האינטואיטיבית שלנו את התופעות. היא לא רק מנסה לתאר את האינטואיציה הזאת, פיעה על האינטואיציה הזאת, היא תשנה את האינטואיציה הזאת. זה מין משחק של הרצו ושוב הזה שאומר, אני הולך לאינטואיציה, אני מנסה להכניס את זה לתוך דפוס של הגדרה. ההגדרה מאירה לי באיזשהו מובן את האינטואיציה, גם במקומות שפספסתי, לא תמיד, אחרי שאני מפספס, לא תמיד מה שנכון זה לשנות את ההגדרה. לפעמים מה שנכון זה לשנות את האינטואיציה. והגדרה כן, אני נשאר איתה בזה שהיא לוחדת נכון את הדברים. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, אחרי שאני עושה את ההשוואה הזאת בין ההגדרה שאותה הצעתי, התיאוריה, לבין המקרים שאותם היא באה לתאר, נגיד בשפה המדעית, אז תיאוריה מול המקרים שאותם התיאוריה באה להסביר. במדע זה ברור ככה, ברגע זה לא עומד במבחן של המקרים. יש מקרה ש... שסותר את התיאוריה, צריך לשנות את התיאוריה. התיאוריה לא נכונה. התיאוריה יש לה תפקיד פסיבי, לגמרי, בהסתכלות במתודה המדעית. אבל בהסתכלות של, בהגדרות בכלל זה לא ככה. בהגדרות לתיאוריה יש גם תפקיד אקטיבי. אחרי שהגדירו את המושג אינטואיציה, אינטליגנציה, אז התפיסה שלי את המושג אינטליגנציה היא יותר טובה מאשר הייתה קודם כשזה היה רק אינטואיטיבית. ועכשיו יכול להיות שאני אגלה שקודם טעיתי, שהשתמשתי באינטואיציות. ולכן יבוא הבן אדם שעשה את הזיקוק התיאורטי הזה, הגיע להגדרה, והוא יתקן את האנשים שאומרים, רגע, זה אינטליגנטי וזה לא אינטליגנטי. ויגיד להם, לא, לא, יש לכם טעות. אתה רק מהם ועליהם בנית את ההגדרה, איך אתה יכול אחרי זה לקחת את ההגדרה הזאת ולהגיד להם, יש לכם טעות? לא נכון. אחרי שאני לוקח את ההגדרה הזאת, יש לה גם תפקיד מכוון, לא רק תפקיד, זאת אומרת, היא גם מימד מכונן, לא רק דבר מכוון.
אבל אז אני גם יכול לחזור חזרה שוב ולשנות שוב את ההגדרה.
נכון. אני אומר, זה הרצוב ושוב שדיברתי עליו בפעם הקודמת. אני מתחיל בהסתכלות על מה אנשים קוראים אינטליגנציה. זה נותן לי את האינטואיציה הראשונית. אני צריך להתחיל מאיפשהו. נגיד מדע האינטליגנציה מתחיל בתצפית על מה אנשים קוראים אינטליגנציה. זה האינדיקציה שלי, אלה המקרים, הניסיונות המעבדתיים, שמהם אני אמור לבנות את התיאוריה. עכשיו אני בונה את התיאוריה, זה מה שנקרא אינטליגנציה. אני חוזר חזרה לשטח ואני בודק אם זה מתאר נכונה את מה שאנשים עושים או לא. אם בגדול כן, אבל אז זה בסדר, אבל יש עדיין כמה נקודות שלא נכנסות לי להגדרה, לא מתאימות להגדרה. מה אני עושה? אחת משתיים. אני צריך שקול ואני לא יודע לתת קריטריונים מתי אני עושה את זה ומתי את זה, אבל לפעמים עושים את זה ולפעמים את זה. אז לפעמים אני משנה את ההגדרה, משפץ את ההגדרה כי היא לא מתאימה לגמרי, ולפעמים לא, אני משפץ את האינטואיציה. זאת אומרת, ההגדרה תפסה פה משהו שאולי האינטואיציה מתגלשת קצת, כי אין את הבקרה הקוגניטיבית הזאת שאומרת, החשיבה האינטואיטיבית היא לא מבוקרת. ככה אני חושב, זה מה שיוצא לי. היתרון של הגדרה ושל תיאוריה מדעית ושל הכנסה של דברים לתוך דפוס שיטתי, אתה יכול לעבוד בצורה שיטתית ולבדוק האם אתה מגיע לתוצאה. מה שאינטואיציה יכולה הרבה פעמים להטעות אותך. יש חשיבות מעשית גם להגיע להגדרות. זה לא רק עניין אינטלקטואלי שמעניין אותי להגדיר את מה שכולם מבינים. כמו שהזכרתי גם ביחס לאריסטו, שכשאריסטו כתב את האורגנון והמשיג את כל ההסקים הלוגיים, הוא כמובן לא המציא אותם. הם השתמשו בהסקים לוגיים גם לפניו. אבל מצד שני, ברור שאחרי שלמדתי את האורגנון של אריסטו, אני אעשה שימוש יותר טוב בהסקים הלוגיים מאשר עשיתי קודם. למרות שכל אחד מבין אינטואיטיבית מה זה הסק לוגי ושמשתמש בהסק לוגי. יש משהו איזון חוזר כזה בין שני המישורים, בין המישור האינטואיטיבי למישור המודע, כן, הגבוה יותר במובן האינטלקטואלי.
אז אתה לא יכול אף פעם להגיד על איזה מוצר או משהו שזה לא אינטליגנטי, כי אתה צריך להגיד, אחר תגיד ש... כי אתה חייב לשנות את ההגדרה.
לא, זה מה שאני אומר, אף פעם אני לא מסכים. לפעמים אני לא אוכל להגיד. אתה אמרת אף פעם אני לא יכול להגיד. לא, אני לא מסכים. זה בדיוק, זה משחק מאוד עדין. כי אני מצד אחד, אני כן מניע שהאינטואיציה שלי עובדות נכון, עליהם בניתי את התיאוריה. מצד שני, אחרי שהתיאוריה נמצאת בקונפליקט מול כמה עובדות או בשוליים, זאת אומרת, היא לא מתאימה לגמרי, לא בטוח שמה שאני צריך זה לשפר את ההגדרה, לשפץ את ההגדרה. יכול להיות שמצאתי פה נקודות שבהן אני טועה בחשיבה האינטואיטיבית. הרבה פעמים אחרי שאני ממשיג את האינטואיציה שלי, אני פתאום מבין שהיא גם קצת התעתה אותי. זאת אומרת, יש מקומות שבהם אני צריך לשים לב טוב עכשיו, כן? זה כמו כן, דיברנו, אני חושב שגם הבאתי את הדוגמה הזאת של טיסת מכשירים, כן, של טייס, שהוא נכנס לוורטיגו, אז הוא צריך להיצמד למכשירים, למרות שכל האינטואיציה שלו אומרת לו שזה לא נכון, צריך ללכת לשם ולא לשם. אם המכשיר אומר לך ללכת לשם, תשמע לו, וצריך להתאמן מאוד חזק הזה לא ללכת אחרי האינטואיציות שלך, למרות שגם את המכשיר בנו על סמך איזה שהן תפיסות שבסופו של דבר הן מתחילות מהאינטואיציות שלנו. אבל אחרי שהמשגנו את זה והגדרנו את זה, והמכשיר הוא כבר בוק, כן, הוא עובד לפי הכללים ולפי ההגדרות ולפי הזה, הוא יכול לתת לי איזושהי בקרה ולתקן לי את האינטואיציה, למרות שהוא בעצם נבנה על סמך האינטואיציות שלנו. משם הגענו לתיאוריה ולמכשירים ולכל הדברים האלה. זה מאוד דומה למה שאנחנו אמורים לעשות גם בתהליך האינטלקטואלי. פעם אני חושב שדיברתי על זה כשלמדנו פרק בספר התניא, לא יודע באיזה הקשר זה היה, דיברתי על זה, על איך מתנהלת תורת המוסר הפילוסופית, זאת אומרת איך כותבים מאמר באתיקה פילוסופית. אז מישהו מציע תיאוריה מוסרית, כן, אני רוצה, צריך לעשות את מה שיביא מקסימום תועלת למקסימום בני אדם. עכשיו אני בודק את זה מול מקרים, בוא נראה, כן, המטוס שהתרסק באנדים שם של הכדורגלנים ומאצ'סטר יונייטד, זה היה, לא יודע מי זה היה שם, ולא, זה מאצ'סטר יונייטד נעלמו נדמה לי, הייתה התרסקות אחרת באנדים שם, כן, מאצ'סטר יונייטד זה התרסקות שהם נעלמו, אבל שם היה איזה סיפור שהם נתקעו על האנדים והם אכלו את אחד מהם, ושם היה, זה מקרה בוחן לתיאוריות אתיות, כי בעצם מקסימום תועלת למקסימום בני אדם, זה בעצם אומר לאכול אחד בשביל שתהיה תועלת לכל האחרים. ואז אנשים אומרים, הנה, אתה רואה, אז התיאוריה הזאת לא יכולה להיות נכונה. ותמיד אני שואל את עצמי, למה? אולי זה נכון, זה התיאוריה, וממילא נכון, שזה מה שהיה צריך לעשות, לאכול את האחד הזה. למה אנשים חושבים שאם האינטואיציה שלי אומרת שלא יכול להיות שזה הפתרון למצב הזה, אז צריך לתקן את התיאוריה. אם התיאוריה הזאת היא הנכונה, אז זה אומר שהאינטואיציה לא צודקת, ובעצם מה שצריך זה באמת לאכול את האחד הזה, כדי שכל השאר יישארו בחיים. ומה שעומד מאחורי התפיסה הזאת, כן, אתה בעצם מעמיד את התיאוריה המוסרית שלך בפני ניסיונות מחשבתיים. אתה עושה ניסוי מחשבתי. אז אתה אומר, אוקיי, בוא נגיד שיש לי אפילו מקרה היפותטי, זה המקרה האמיתי, אבל אפילו מקרה היפותטי. בוא נראה, מה התוצאה? ואז אני בודק, זה אוכל או לא אוכל? זאת אומרת, זה סביר או לא סביר? אם זה לא סביר, זה הסימן שהתיאוריה לא נכונה, צריך לתקן אותה, כן, ארטיקולציה של תיאוריה, שכלול של תיאוריה, מול עובדות שהיא לא מתאימה להן. אבל הרבה פעמים זה לא ככה, הרבה פעמים אתה צריך לקראת בחשבון גם את האפשרות השנייה. אחרי שהגעת להגדרה שזה באמת התיאוריה המוסרית שלך, אז אולי למרות שהאינטואיציה שלך אומרת שלא נכון לעשות את זה פה, שים לב, יכול שהאינטואיציה טועה. ובעצם זה משקה מה שצריך לעשות. עכשיו אני לא אומר, אין, אני לא יודע מי צריך לעשות את זה ומתי את זה. זה מין משחק שהולך בין זה לבין זה. אתה מסתכל על האידאה, אתה בונה תיאוריה, התיאוריה הזאת עוזרת לך להסתכל יותר טוב על האידאה, ואתה איכשהו חש מתי צריך לתקן את זה ומתי...
זה לא שכנוע פנימי כזה? אתה אומר, טוב, עכשיו אנחנו הולכים למות, אנחנו עדיף לנו לאכול אותו, בוא נתקן את האינטואיציה.
לא, אז אני אומר, זה כשאתה נמצא בתוך הסיטואציה, ואני אומר, עכשיו אני בחוץ, אני יושב בקורסה האקדמית שלי, ואני שואל מה יקרה בסיטואציה כזאת. אז אני אומר, אני לא יודע, יש כאלה שיגידו, תשמע, זה הכל סתם, אתה עובד על עצמך, זה הכל מניפולציה שאתה עושה.
לא, לא,
אין לזה שום בסיס.
זה מתחיל ממשהו, אבל שבתוכך, לא, יש איזה עוגן אחד.
כן, אז אני אומר, אבל אין לזה שום בסיס אובייקטיבי, זה לא שזו תורת מוסר נכונה יותר, אתה לא קולע
שום דבר,
כי ההגדרה מכוננת, אין נכון ולא נכון, ואני טוען שזה לא ככה. הגדרה היא מכוונת, ברור, יש נכון ולא נכון, זה בדיוק הטענה שלי, שההגדרות זה דבר שהוא מכוון, הוא לא מכון, הוא יכול להיות מכוון, הוא לא מכוון. כן. עכשיו, אפשר להתווכח, האם מוסר זה דברים מכוונים או מכוננים, אבל אני אומר, ברמה העקרונית, יש כאלה שטוענים שכל הגדרות הן מכוננות, אין? זה סתם, זה הרי הכל משחקים שאתה עושה בתוכך. אבל לא נכון, יש פה, זה סוג של תצפית, ואתה נמצא כל הזמן במאבק הזה, ולכן, אחת ה...
צריך להתכנס בסוף, אבל.
מה?
זה צריך להתכנס.
בסדר, אני חושב שזה מתכנס. תיאוריות כאלה, הדרך שבה מתקדמת העבודה התיאורטית, אתה רואה שהתיאוריה הופכת להיות כזאת שהיא מכסה יותר ויותר מהניסיונות המחשבתיים שתעשה, יותר ויותר מהסיטואציות שאותם תבדוק, התיאוריה תיתן את הפתרון הנכון. אבל עדיין תמיד יהיה איזשהו, מישהו יביא איזשהו סיטואציה שלא חשבת עליה, ששם זה נתקע. ואז אתה צריך להחליט, האם אתה מאמין לתיאוריה שלך, ואז אתה אומר, האינטואיציה שלי נתקעה, כי פשוט טעיתי פה. ואני משאיר את ההגדרה כמות שהיא. או שאני אומר, לא, הנה, ההגדרה הותגרה עוד פעם, וצריך לשפר אותה יותר, כי אני לא... לפעמים אני עושה את הפתרון הזה, לפעמים את הפתרון הזה, אבל זה לא החלטה שרירותית, כמו שיש כאלה שיגידו. אתה עושה לפעמים את זה, לפעמים את זה, אין חוקיות, סימן שזה לא נכון.
זאת אומרת, הייתה טעות בנושא.
כן, בדיוק. נכון, גם במדע הרבה פעמים אומרים את זה. כשיש לך תיאוריה...
לא יכול להיות, אתה טעות.
כשיש לך תיאוריה מאוד מאוד מוצקה, אז כן, עם זה שעברו עכשיו את מהירות האור, כן? לפני חצי שנה, זה היה משהו כזה, כן? בניסוי. עכשיו, כיוון שזו תיאוריה כל כך מוצקה שאי אפשר לעבור את מהירות האור, כל מבוססת וזה, אז היה תוצאות בניסוי, נו, מה זאת אומרת? אז ברור שצריך לתקן את התיאוריה. כולם היו חשדנים, ואכן התברר בסוף שזה היה חשד מוצדק, זה לא עבד, זה לא נכון. כי, וזה בדיוק הדוגמה. זאת אומרת, לפעמים התיאוריה, לכאורה התיאוריה צריכה לתאר את הניסיונות. יש לך ניסוי, תתקן את התיאוריה. מה זה, מה? לא, כשיש תיאוריה מאוד חזקה, זה תומס קון דיבר על זה, שצריך רף מספיק חזק של אי עמידה בניסיונות, או אי יכולת להסביר ניסיונות בשביל להחליף פרדיגמה תיאורטית. זאת אומרת, אנחנו לא כל כך מהר מחליפים פרדיגמה תיאורטית, רק שהוא תולה את זה בסוציולוגיה. הוא חושב שזה רק פוליטיקה של מדענים. זאת אומרת, נוח לנו להשתמש בזה, התרגלנו כבר, צריך הרבה אתגרים שהתיאוריה לא עומדת בפניהם כדי להחליף אותה. זה עניין פוליטי, כי הוא סוציולוג של המדע, הוא לא פילוסוף של המדע. אבל אני חושב שזה תהליך, תהליך מדעי, לא תהליך סוציולוגי. באמת, יש לנו תחושה שזו תיאוריה נכונה, ואז יכול להיות שהייתה טעות בניסוי. יכול להיות, אתה לא מחליף כל כך מהר תיאוריה. היא שרה כל מסבירה המון עובדות, זה לא יכול להיות שזה מקרה. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא ממש חזק. עכשיו, יכול שאני טועה פה. ויכול להיות שבאמת הניסוי הזה הוא לא טעות בניסוי, ואני תמיד צריך להיות פתוח לאפשרות.
מה לא להגדרה? מה? בדרך כלל במדע הזה, ככה הם אומרים במעבדות, שהניסוי מוצלח, הם לא חוזרים אף פעם.
זאת אומרת לא חוזרים?
הוא יכול לא להצליח.
אה, כן, כן.
אבל זה כבר
נכנס
לתאות
שניסוי
לא נכנס.
לא, אבל זה בדיוק הנקודה.
הוא שובר תיאוריה כבר.
בעצם מה שמתכוונים זה שיכול שתהיה טעות בניסוי. הם לא מתכוונים שאנחנו לא... זה בדיוק, ההסתכלות הסוציולוגית אומרת, זה סתם שמרנות. אנחנו נוח לנו עם התיאוריה העכשווית, לא רוצים להחליף אותה. התרגלנו כבר, כל המכשירים שלנו, כל הספרות, כל המינוח, הכל כבר עם התיאוריה הזאת. אתם יודעים מה זה להחליף פרדיגמה במדע? היום זה סיפור כל כך מסובך, אתה צריך להדכן את כל העולם המדעי, ובטח בתחומים מעשיים, ולהחליף טרמינולוגיה, ולפרסם טבלאות חדשות, או כל הדברים שאתה צריך, כן, שמנחים את האנשים בעבודה שלהם. זה סיפור מסובך. אז כיוון שכך, יש אנשים שתולים את הכל רק בסיבוכיות הזאת. זאת אומרת, אתה שמרן כי זה מסובך להיות מהפכן. לא, אתה שמרן בגלל שאתה מבין שזה נכון. הסוציולוגיה היא ביטוי למשהו שהוא אמיתי. לכן זה עוד פעם המובן הזה של המכונן מול המכוון. אוקיי? ולכן זה בעצם אומר שהתיאוריה היא לא פסיבית על העובדות. התפיסה הנאיבית אומרת שהתיאוריה היא פסיבית לעובדות. זאת אומרת, ברגע שאתה עושה ניסוי, אז התיאוריה צריכה להתאים לניסוי. אם לא מתאימה לניסוי, תזרוק את התיאוריה. אבל זה לא עובד כך גם בתחום המדע ובוודאי לא בתחום ההגדרות. ולמה לא? כי כשאתה נורא משוכנע שהתיאוריה נכונה, עלית על משהו נכון, אתה לא תאמין למראה עיניך, לסתור את התיאוריה. אז זה אומר שהיה פה איזושהי טעות, לא יכול להיות, משהו השתבש פה, לא ייתכן. אוקיי? וזה בסדר גמור, זאת אומרת, זה בסדר גמור, כל עוד זה במינון נכון, לא צריך להיות שמרן שלא מוכן להחליף את התיאוריה בשום מחיר.
אתה חוזר למשהו
עוד פעם. לא, אבל גם כי כשהיא נכונה לקטע, אז היא נכונה בהכרח. כשיש תיאוריה...
לא,
לא,
לא. יכולה להיות תיאוריה יותר כללית שהיא מסבירה את כל העובדות שגם התיאוריה הקודמת הסבירה.
מאחוז, אבל זה לא אומר שהתיאוריה שמתחת, ברגע שהיא מסבירה כמה תופעות היא נכונה.
לא, מה זה נכונה? היא לא. אבל את התופעה הזאת היא לא מסבירה, ואני טוען שהיא נכונה גם לתופעה הזאת, לא שהיא נכונה חלקית כמו ניוטון מול איינשטיין.
זה מה שאני...
לא, אני לא מדבר על זה. אני, מבחינתי ניוטון לענייננו זה נקרא לא נכון. כלומר, הוא לא מסביר את כל התופעות, הוא מסביר חלק מסוים של התופעות. עכשיו, יש כאלה שלא ירצו להחליף את התיאוריה הניוטונית, נקודה. גם במהירויות גבוהות הם טוענים שניוטון צודק. רק הייתה טעות בניסוי. בסדר, אבל היו ניסויים בשביל להבין שזה לא טעות בניסוי, וכנראה ניוטון לא צודק. אבל תהליך כזה הוא תהליך קשה. זאת אומרת, המדע הוא שמרני במהותו, ואני חושב שזה שהוא שמרני במהותו, זאת לא פוליטיקה וסוציולוגיה גרועה. זה דבר נכון. כי אם אתה עלית על משהו, אתה מבין עכשיו שזה נכון. זאת אומרת, אתה תופס שההגדרה הזאת או התיאוריה הזאת לכדה משהו אמיתי במציאות. זה לא סתם קונסטרוקציה פסיבית. זה לא משהו שהוא שרירותי. אתה תמיד עומד, אתה משווה את זה מול המציאות, ואם זה נכון, אני לא כל כך מהר אמין לניסוי שיסתור את זה.
הלכה, זה תיאוריה או הגדרה? אני יכול להתייחס כל שיחה הזאת לעניין של ההלכה?
כן. לפי תפיסתי, כן. יש שאלה של תפיסה. אבל אני חושב שכן, גם בהלכה אנחנו עושים את אותה עבודה כמו עבודה המדעית.
אתה סיפור על רבחיים, כששואל על תוספות.
אין תוספות כזה, כן.
הוא אמר שלא שאני מכיר את זה, פשוט לא יכול להיות.
לא יכול להיות תוספות כזה, כן. אין תוספות
כזה. וזה יכול להיות הלכה של לומרית?
ברור, זה דיברנו כבר, כן, זה דיברנו בעבר, לא רק שיכול להיות, יש די הרבה כאלה אפילו, לא יודע, יש כמה כאלה, וזה לא בעייתי גם דרך אגב, זה דיון אחר, אני חושב שהלכה ומוסר זה שתי קטגוריות שונות, הן לא חייבות לחפוף, אבל זאת פרשייה אחרת. אז המשמעות, עכשיו אני רוצה באמת לראות את המשמעות של הנושא הזה, ואז להיכנס ל... הנושא של השירה שאמרתי שאני רוצה להביא אותו בתור דוגמה. בגמרא כמה פעמים שואלים למי נפקמינה. מה זה למי נפקמינה? הרבה פעמים אנחנו מבינים שהנפקמינה באה לחדד יותר טוב את ההבנה. אם אתה מבין מה ההשלכה המעשית של התיאוריה, נגיד במקרה הזה תיאוריה הלכתית שלך, זה ממש אני עובר עכשיו ליישום ההלכתי, אז אתה מחדד יותר טוב את ההבנה. יש תפיסה אחרת שאומרת, לא, הנפקמינה זה הדרך לבדוק אם התיאוריה נכונה. זאת אומרת, תבדוק, נגיד, יצאת התיאוריה למדנית, נגיד, שליחות, זה ייפוי כוח או יד האריכתה? בסדר? אז השליח, האם אני רואה את השליח, מה היחס בין השליח לבין המשלח? כן, זה החקירה הקלאסית של האחרונים. האם השליח הוא ידו הארוכה של המשלח, או שהשליח הוא, יש לו איזשהו מעמד עצמאי, המשלח האציל עליו את סמכויותיו, ועכשיו השליח פועל בשם המשלח, אבל הוא לא ידו הארוכה. אז מה הנפקמינה? אנחנו שואלים, לכאורה זה נראה דומה במבט ראשון. אבל יש נפקמינות. מה קורה כשהשתתה המשלח? זה בעצם הנפקמינה שבדרך כלל מביאים, משם מתחילים המחלוקת הרמב״ם והטור. מה קורה? מי שאחזו קורדייקוס, כן, בתחילת, בגיטין שם, בתחילת הפרק. אז אם השתתה המשלח, אז תלוי. אם השליח הוא ידו הארוכה של המשלח, אז זה לא עובד. למה? כי המגרש זה המשלח. רק הוא שלח יד ארוכה שגרשה. אבל אדם שהוא לא שפוי לא יכול לגרש. בסדר? שהוא לא יכול לגרש. אבל אם אני אומר ששליחות זה ייפוי כוח ולא ידע אריכתה, אז בעצם המגרש זה השליח. והפעולה שעושה השליח חלה לגבי המשלח. אבל מי שעושה את הפעולה זה השליח. הוא קיבל את ייפוי הכוח, עכשיו הוא הבעל. לעניין הגירושין הוא נקרא הבעל. זה הוא נכנס לנעליים שלי. וכבר הכנסתי פה עוד הגדרה דרך אגב, זה לא בדיוק ייפוי כוח, יש פה כמה תתי הגדרות בתוך העניין הזה, לא חשוב, אבל זה למשל נפקמינה, יש הקצות מביא נפקמינה עוד יותר מרחיקת לכת וכולם צועקים עליו שזה לא יכול להיות, מה קורה עם מת המשלח? הקצות רוצה לטעון שמחלוקת רש"י ועריף, מה קורה עם משלח מת? האם עדיין, והוא מינה שליח לגרש את אשתו ועכשיו הוא מת? הוא טוען הקצות...
לא יכולה להתחסן עם כהן?
הוא רוצה, כן, כן, לא שהיא גרושה, השליח יגרש אותה אחרי שהמשלח מת, והיא תהיה גרושה ולא אלמנה. והיא תהיה גרושה ולא אלמנה. כי לעניין זה הוא הבעל. זה תפיסת ייפוי הכוח.
בדין האזרחי, ייפוי כוח בטל מיד עם המוות.
אוקיי, אז אני אומר גם בדין ההלכתי. זאת אומרת, הקצות טועה פה, זה ברור. גם האחרונים...
רק בגט, לא במחירת דירה.
לא, בדיוק. זה ההבדל. לא, תלוי במה במחירת דירה. ההבדל, הנקודה היא כזאת. הקצות לא טועה.
הרבה פעמים עורכי דין ממשיכים לייצג מישהו שמת.
כי קיבלת ייפוי כוח בלתי חוזר.
אתה נציג אולי של היורשים או של תפוסת הבית או של לא של המשלח עצמו, יכול להיות שאתה נשאר אולי מיופה כוח של מי שעכשיו בעל הרכוש היורשים או לא משנה אפוטרופוס. אז הנקודה היא אבל למה מתווכחים עם הקצות? מתווכחים עם הקצות בגלל שברגע שהבעל מת אז האישה היא אלמנה, אין את מי לגרש, לא בגלל שהשליח לא יכול לפעול בשמו. זאת אומרת, הטענה שזה כן נכון, וזה אולי במשפט האזרחי לא קיים, אני לא יודע, אבל במשפט ההלכתי הטענה היא שלפחות לפי תפיסת ייפוי הכוח אתה יכול להיות שליח של אדם מת, רק אתה לא יכול לגרש את האישה כי אין כבר את מי לגרש, היא כבר לא אשת איש, היא כבר אלמנה. זה הנקודה, וסתם עניין טכני. ולכן למשל אם יהיה משהו אחר אז יכול להיות שבאמת תמשיך לעשות את זה לגבי מחירת בית, מה שיוסי אמר קודם, על מחירת בית אני אוכל להמשיך למכור את זה למרות שהמשלח מת.
כמה ימים אחרי שהוא מת, היא לא יודעה שהוא מת, זה הגיע לבית...
מה, אותם?
בת דודתי המשיכה לחתום על צ'קים בשם הבוס שלה, כמה ימים לאחר שהוא מת, היא לא יודעה על מותו. זה פשוט עומד ביום חמישי, והיא המשיכה לנהל את ענייני המשרד, וההחלטה הייתה שהכל כשר וישר, ואת הצ'קים יש לך בית וכדומה. כן. זה לא יודע, זה לא
הגיע
לבית משפט.
לא, אבל היא כנראה חתמה בשם העסק. יש הרי מישהו עדיין שהוא בעל העסק גם כשהוא מת, היא לא חתמה בשמו אישית, היא חתמה בשם העסק, בשם העסק, כי העסק קיים בלי הבעלים שלו אם הוא מת או לא.
אני לא זוכר מה, אבל בכל זאת כאילו היא נבלה שזה
בעל החשבה,
הוא יודע מה יאשים אותי.
לפי הקצות היא הבעל שוטה,
מה?
היא הבעל היה שוטה,
זה ברור, זה כבר אמרו, זה ברור, זה הרמב״ם והטור. הרמב״ם אומר שאם הבעל השתתה המשלח, כתוב בגמרא שהשליח לא יכול לגרש. אבל הרמב״ם אומר זה רק דין דרבנן. את מדאורייתא הוא יכול לגרש, והטור טוען שהוא לא יכול לגרש מדאורייתא. אז האור שמח, כמה אחרונים מסבירים, שהוויכוח ביניהם זה בדיוק בשאלה מה מודל השליחות, האם זה ייפוי כוח או יד האריכתא. הרמב״ם טוען שזה ייפוי כוח, ולכן ברמה העקרונית הוא יכול לגרש, רק יש דין דרבנן שלא יעשה את זה. אבל הטור תופס שזה, זה, 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 זה יד האריכתא, אז אם המת המשלח, בשם מי אתה פועל? עכשיו, גם בשיטת הרמב״ם, שזה ייפוי כוח, אם המשלח מת, הקצות רצה להגיד שעדיין אפשר יהיה לגרש, אז זה אומרים האחרונים, זה לא יכול להיות. זאת אומרת, אתה לא יכול לגרש, אבל לא בגלל שאתה לא מיופה כוח שלו, אתה כן מיופה כוח שלו, רק האישה היא כבר לא יש את איש, אין את מי לגרש. בסדר? אז זה רק עניין טכני, ברמה העקולית, אם נשאר כמו מכירת בית, מה שאמרת קודם, באמת אפשר למכור את הבית גם הלאה. כי הבית קיים, והוא בבעלותו, ואם הוא מינה אותך, תמכור. אז אני אומר, לא משנה, זה סתם, לא צריך להיכנס לפרטים פה, אני רק אומר, זה נפקא מינה, שהשאלה מה היא עושה. זאת אומרת, התחלתי בחקירה, מה זה שליחות? ייפוי כוח ידע הריתה, למה היא נפקא מינה? אני מבין נפקא מינה, השתתה המשלח, מתה משלח, צריכים לדון על נפקא מינות. מה זה עוזר על הדון על נפקא מינות? יש איזה עזרה לשני הכיוונים, בדיוק כמו שאמרתי קודם. מצד אחד, הנפקא מינה משפרת את התיאוריה. היא מבינה, אני מבין יותר טוב את התיאוריה, ומצד שני, משפר את ההבנה התיאורטית. מצד שני, אם הנפקא מינה, נגיד יש מקור סמכותי, שמראה לי את ההפך מהנפקא מינה שהייתי מצפה לה, אז זה מפיל את התיאוריה, בדיוק כמו במדע. זאת אומרת, זה כמו ניסוי, שמפיל את התיאוריה. בסדר? אז זה גם מצד אחד, זה אם זה לא עומד במבחן המעשי, התיאוריה, אז כנראה, התיאוריה הלמדנית שבניתי, לא נכונה. שליחות זה לא ייפוי כוח, זה יד האריכתא, נגיד, לא משנה, וכל חקירה שלא תהיה. אוקיי? אז זה עושה את שני התפקידים.
לפעמים את... דוחים את הנפקא מינה.
מה?
מביאים למען נפקא מינה ודוחים את ה...
בסדר, כי אומרים שזה לא נפקא מינה. כמו שהנה, למשל באמת המשלח, דוחים את זה, כי אומרים, זה לא נפקא מינה.
ההגדרה לא...
היא לא יש את איש כבר, אין את מי לגרש, אבל ברמה העקרונית זה כן נפקא מינה. זה משנה, זה נפקא מינה, רק היא נפקא מינה תיאורטית. לא נפקא מינה פרקטית. בפרקטיקה זה לא תהיה נפקא מינה. לפי שניהם אי אפשר יהיה לגרש, כשהבעל מת. בסדר, זה כבר דיון בתוך הנפקא מינות, אבל אני אומר שלנפקא מינה, הנפקא מינה יהיה ניסוי. כשאני מציע הגדרה או תיאוריה, ואני רוצה להעמיד את זה למבחן, המבחן הוא הנפקא מינה, וזה הניסוי, ולכן יש לו שני תפקידים לניסוי. מצד אחד, כשאני מסתכל על התיאוריה כפסיבית, או הגדרה כפסיבית, אבל טוב, אם זה לא עומד במבחן הזה, צריך לשנות את זה. מצד שני, יכול להיות שלא, אם במבחן הזה, אז אולי ההלכה הזאת לא נכונה. אולי באמת שליחות צריכה להיות היפוי כוח, ושים לב טוב, ואז פתאום אתה מגלה שמה שאי אפשר לגרש אישה כשהבעל מת, זה לא בגלל, היה מקום להגיד, הנה, כתוב שאי אפשר לגרש אישה כשהבעל מת, סימן שתפיסת היפוי הכוח היא לא נכונה. אבל אם אני נורא משוכנע בזה שהיפוי כוח הוא נכון, אני מהר מאוד אעלה על זה, לא, מה שאי אפשר לגרש זה בגלל שהיא לא אשת איש, אבל תפיסת היפוי הכוח היא כן נכונה. אתם רואים, אז פה השארתי עם התיאוריה שלי, לא נתתי לה נפקא מינה להפיל את התיאוריה, נשארתי עם התיאוריה שלי, והראיתי למה נפקא מינה לא מפילה אותה. מה שאם לא הייתי מגדיר את שני הצדדים של התיאוריה, או ייפוי כוח או יד האריכתא, לא היה מחודד אצלי למה אי אפשר לגרש אחרי שהבעל מת. הייתי נשאר עם איזה אינטואיציה שאי אפשר לגרש, אבל לא הייתי מבין אותה כמו שצריך. ודווקא החידוד התיאורטי הזה עוזר לי להבין אינטואיטיבית יותר טוב. זה לא פסיבי לאינטואיציה, זה גם בונה את האינטואיציה. אוקיי? זה משחק לשני הכיוונים. יש הגמרא, הזכרתי את זה אולי, אני לא זוכר, הגמרא בסנהדרין, מדברת כמיתת בעלים כן מיתת השור, הגמרא דנה שם בכמה דנים שור שהורגים אותו, אז כמיתת בעלים כן מיתת השור, דנים אותו ב-23, כמו שדנים את הבן אדם, כך דנים את השור. אז הגמרא שואלת שור סיני בכמה? כתוב בתורה שהשור, גם השור והבקר אל יראו אל מראו. כן, השור שעלה אל ההר חייב מיתה. אל הר סיני בשעת מתן תורה. ואז הגמרא שואלת, בכמה דיינים היה צריך לדון את אותו שור שעלה להר סיני, שאני לא יודע אם היה או לא היה, אבל בכמה דיינים צריך לדון את השור הזה? אז
הוא עדיין חי.
מה?
הוא עדיין חי.
לא, אז הוא היה חי. בכמה אז דנו אותו?
כמה דנו אותו אז?
לא, כן, זו שאלה היסטורית. אז אומר הרן שם, שואל בחידושי הרן, הוא שואל שם, למה נפקא מינה? מה זה מעניין? אז הוא אומר, זה נפקא מינה לנזיר. כן, נפקא מינה לחידושי אישה, בדיחה בישיבות. כן, שאתה אומר, שואל איזה חקירה כזאת, זה נראה כמו שני ניסוחים של אותו דבר. לפעמים, שני צדדים של חקירה הם בסך הכל שני ניסוחים של אותו דבר. וזה תפקידם של הנפקא מינות. אז איך אתה מגלה שזה שני ניסוחים של אותו דבר? אם אין נפקא מינה. אם אין נפקא מינה, אז הטענה, עכשיו, אני בעניין הזה מסכים עם התפיסה הישיבתית, שזה לא נכון. גם אם אין נפקא מינה, לא בטוח שזה שני ניסוחים של אותו דבר. רק אין נפקא מינה מעשית. וזה מה שבאים להגיד עם הבדיחה הישיבתית, שהוא שואל מה נפקא מינה? נפקא מינה לקידושי אישה. שמה? שאם אני מקדש אישה בתנאי שהתיאוריה שלי נכונה, שאלה אם היא מקודשת או לא, אז יש נפקא מינה לקידושי אישה. עכשיו, זה נכון, אני אומר, התפיסה שעומדת מאחורי העניין הזה היא נכונה, כי אני באמת חושב שיכול להיות שני ניסוחים שהם לא שקולים, למרות שאין להם נפקא מינות. שתי תיאוריות מדעיות, יש להם את אותו טופירי, אין להם נפקא מינה, כן, אין ניסוי שיוכל לבחור מי צודקת, ועדיין זה שתי תיאוריות שונות בעיניי. כי אני חושב שתיאוריה אומרת משהו על המציאות, לא רק מתארת את העובדות.
עבר מאור דרך תווכים מקדמי שבירה שונים.
אז אתה יכול לפי עקרון פרמה לנסח את זה, ולפי חוק סנל לנסח את זה. זה שתי תיאוריות שאין להם שום נפקא מינה. כי יש הוכיחו, זה שקול לגמרי, כן, זה אותו דבר. ועדיין זה שתי תיאוריות שונות, שתי פילוסופיות שונות, זה תפיסות אחרות לגמרי, זה טליאולוגי, זה סיבתי, זה שני דברים לגמרי שונים. זאת אומרת, אז אני מסכים לתפיסה הזאת. מצד שני, הרבה פעמים הנפקמינה זה כלי מאוד חשוב, כי אם אין באמת, אתה לא מוצא שום נפקמינה בין שני דברים, אז אולי באמת אתה טועה, וזה באמת אותה תיאוריה בתרגום לשפה אחרת, זה הכל. בסך הכל אותה תיאוריה בלבוש לשוני שונה. ולכן הנפקמינה היא כלי חשוב, אבל צריך להיזהר לא ללכת שחרב. וזה מה שאומרים נפקמינה לקידושי אישה. אז המקור לזה זה הרן פה. זה המקור לבדיחה הישיבתית הזאת. הרן אומר, מה נפקמינה על שור סיני בכמה? ומה לנזיר. שאם נזיר נודר נזירות בתנאי ששור סיני ב-23, שאלה אם הוא נזיר או לא. זה הנפקמינה. עכשיו, ברור שהרן מתבדח פה. זה פשוט. אני ברור לי שזה בדיחה. מתכוון לומר, זה נפקא מינה לקידושי אישה, זה מה שמתכוון לומר. אנחנו רוצים לדון בכמה שור סיני, מה אתה מעצבן אותי עכשיו עם השאלה של הנפקא מינה? מה זה מעניין עכשיו? הנפקא מינה היא מה עשו אז? זה הנפקא מינה, מה זה משנה? פה זה אפילו נפקא מינה לא רעה, כי באמת יש שאלה מעשית, מה עשו אז? מה זה משנה שכרגע לי זה לא נוגע? יש מצבים שבהם אין נפקא מינה גם לא תיאורטית. יש מצבים שיש נפקא מינה, כי תיאורטית, כי זה כבר מה שהיה היה. אליי זה לא נוגע. זה כבר ממש לא שאלה חוקית, זה מה שאומר הרן. כי אם יש נפקא מינה, זה אומר שיש פה תיאוריה שונה, וצריך לבדוק איזה תיאוריה נכונה. אז אנחנו מעמידים אותה במבחן של הנפקא מינה. בסדר? הנפקא מינה בעצם, לענייננו, כשאני שואל את השאלה מהי נפקא מינה, השאלה הזאת בעצם באה לומר, או באה להשיג שני דברים. א', היא באה לשכלל את התיאוריה, כי אתה צריך להעמיד אותה במבחן הניסיוני, כן, מול העובדות. ב', התיאוריה לפעמים מעצבת את הנפקמינה. זאת אומרת, התיאוריה לפעמים מעצבת את התפיסה האינטואיטיבית שלי. ואחרי שניסחתי שכמיתת בעלים, כן, מיתת השור, אז אומר, שור סיני הוא ב-23. ועכשיו שאני מבין ששור סיני הוא ב-23, מתחדד לי יותר ההבנה בעצם מה זה אומר הדבר הזה, כמיתת הבעלים, כן, מיתת השור. כי מצאתי לזה יישום מעשי. יישום המעשי הרבה פעמים מאוד מחדד את התפיסה התיאורטית, שאם אתה לא מבין מה זה אומר בשטח, זה היחס בין הרצאה לתרגול, כן, באוניברסיטה. כל אחד שלמד באוניברסיטה יודע שיש הרצאה, ואחרי זה יש תרגול. מה התרגול? התרגול זה צריך כל ליישם את מה שלמדת בהרצאה. מה צריך תרגול? מה הבעיה? אני כמי שהיה תמיד חלש יותר בתרגול, ודווקא בהרצאות תמיד נורא נהניתי ואהבתי והכל, ועד שהגעתי לבעיות המעשה, ושם היה לי תמיד קשה לפתור אותן, למרות שהבנתי את ההרצאה נהדר. ופתאום גיליתי שלמרות שהתרגול אינו אלא מימוש של מה שלמדת בהרצאה, עדיין זה לא אותו דבר. זאת אומרת, אחרי שאתה עובר את התרגול, ואתה עושה אינטגרלים, ואתה פותר, כן, אתה משוואות דיפרנציאליות, ואתה פותר כל מיני בעיות, אתה מבין יותר טוב את התיאוריה, זה ככה זה. הנפקמינות מחדדות יותר טוב את ההבנה התיאורטית. בסדר? זה עובד לשני הכיוונים. אוקיי. אז עד כאן התיאוריה של התיאוריות, של ההגדרות. עכשיו צריך דוגמאות, נפקמינות לתיאוריה של ההגדרות. אני באתי עכשיו... גם הנושא הזה עצמו, אפשר ללמוד אותו תיאורטית, ואפשר לנסות לראות השלכות. אז בואו ננסה לראות השלכות, קצת הבאתי דוגמאות, כן, על הגט ועל אינטליגנציות ועל כל מיני דברים כאלה. אבל אני אנסה עכשיו לעשות איזה תרגיל כזה של הגדרה של המושג שירה. אוקיי? אז הזכרתי כבר, אני חושב, את העניין הזה ששבת שירה פה הייתי צריך לדבר במונקאץ' בשבת שירה, אז התחלתי לחשוב לעצמי מה זאת שירה ולחפש באנציקלופדיה תלמודית, וכמובן את הדמתי לא מצאתי, אין ערך על שירה באנציקלופדיה תלמודית. אנציקלופדיה עברית, סליחה, כן. אנציקלופדיה תלמודית עוד לא הגיעו לשין, נראה מה יקרה כשיגיעו לשין, אבל באנציקלופדיה עברית אין ערך על שירה, מאוד הפתיע אותי, ובכל אופן אז הייתי צריך לעשות את העבודה לבד, אז ניסיתי קצת להגדיר לעצמי, ומצאתי שזה באמת תחום, לא בכדי אין ערך. על המושג שירה, כי כנראה לא הצליחו למצוא משהו סדור ושיטתי להגיד על הנושא הזה, אתה אפילו לא יכול להגדיר את המושג שבו אתה עוסק, ואז כאילו, מביך מאוד אנשים שעוסקים בהסתכלות ה, כן, האקדמית או המדעית על, על התחום, שאלה האנשים שכותבים ערכים באנציקלופדיה. וכשאתה מסתכל על, על התחום שירה בהסתכלות אקדמית, מדעית, אתה מנסה להגדיר את התחום, לא לכתוב שיר, אז, אז אתה צריך להתקדם באיזושהי צורה, וכשלא מצליחים להתקדם אז לא כותבים ערך. ובאמת כשאתה, ניסיתי לחפש ככה, לא באנציקלופדיה, במקומות אחרים, ניסיונות להגדיר מה זה שירה, קודם כל יש מעט מאוד, בעברית לפחות, לא בדקתי את הספרות העולמית, בטח יש יותר. סדרת מאמרים
מצוינת של מירסקי, זה ראשית הפיוט.
כן? אני מכיר את ה...
מצוין.
כן?
הוא מראה איך המדרש עובר לשירה.
אוקיי.
זה הפייטנים הראשונים, דרך ינאי.
זה לא הכרתי, אני יודע ש... אני יודע ש...
איך המדרשים חצי שירה. הבסיס של השירה, כאילו...
לא, אבל השאלה, הוא מגדיר את המושג שירה, אבל? הוא מגדיר את המושג שירה? מה זה שירה?
אני חושב שהמשקל, משהו שקול, זה שירה, ועד שקול זה...
אז אני לא מסכים. אני אסביר למה אני לא מסכים.
המדרש עושה גם הקבלות, זה ככה זה... הוא מביא המון דוגמאות, הוא אומר לאט, 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 אני בפרק ב' או ג' עכשיו.
אוקיי. אופן, אני לא מסכים.
אבל אני...
אז יש ספר של איזה מתרגם... שימון
זנד.
מה?
זנד, שימון זנד.
לא, זנד זה ההיסטוריון, לא? לא, לא, שכחתי את שמו. יש לו ספרון, ששם הוא דן בשאלה מה זאת שירה. הוא היחיד שמצאתי שממש עושה עבודה שיטתית מסודרת על מה שאני מצאתי, יכול להיות שגם מירסקי עושה, לא מכיר. שמעתי על החיבור, אבל לא.
מירסקי לא רוצה.
בכל אופן, אז שם מצאתי את זה, ורוב הדברים שכשמדברים על זה, זה מין, זה מה שנקרא ארס פואטיקה. ארס פואטיקה זה כשמשוררים דנים בשאלה מה זאת שירה. אז כן, שירה זה מקצב גל ועננה, בניתי עיר לי לבנה, זה נקרא שירה.
זה מה שמציגים במוזיאון.
כן, בדיוק. אז זה מין איזה, כמעט משהו, כמעט הנקודה הזאת. ואיכשהו התחושה היא שזה אולי נותן לך איזושהי אינטואיציה מה זאת שירה, אם זה מוצלח, לפעמים זה סתם פטפוטים. תחושתי לפחות, אבל לפעמים זה כן בא להדגים לך ומצליח להדגים לך מה זאת שירה, אבל כשאני מחפש הגדרה אקדמית, אני מחפש הגדרה, אני לא מחפש מישהו שיעזור להנהיר לי את המושג, אלא ייתן לי הגדרה. עכשיו, למה אני צריך את ההגדרה אם המושג נהיר לי? על זה דיברנו עד עכשיו. אבל המתח הזה בין ההגדרה הפורמלית, כן, ההמשגה, לבין ההבנה האינטואיטיבית, הוא בא פה לידי ביטוי בצורה מאוד חזקה, כי פה לא כל כך מצליחים להגיע להגדרה. אוקיי? אז ככה התחלתי להסתכל קצת על, קצת על שירים וקצת על מה אנשים מדברים על זה וכו'. אז מצאתי פה איזה קטע של הרב קוק. אולי, אתה יודע, אולי לפני הקטע של הרב קוק. יש, אז התחלתי ביצור כאן חושבים באינטרנט שהשתתפתי שם בפורום הזה. אז אחרי השבת שירה הזאת נתתי שם סדרת הרצאות על מה זאת שירה. בכתב, כתבתי, לא הרצאות אודיו. אז התחיל להתפתח דיון, זה היה דיון, זה לא הרצאות פרונטליות, זאת אומרת, זה מתערב, הוא מציע הגדרה, ואני נתתי עוד פרק ועוד. אז התחלתי את האשכול הזה, את השרשור הזה, תראו, אני צילמתי פה, תסתכלו, בצד השני סתם תתעלמו, זה פרוזה, השירה נמצאת פה. אז תסתכלו, אולי אין לכולם, אבל לא משנה, תסתכלו שניים ביחד, רק להציץ. זה מתחיל מההודעה הפותחת שלי. ההודעה פותחת את האשכול. התחלתי את האשכול בניסיון לעזר בחבר'ה שם כדי להגדיר מה זה שירה, כי לא הצלחתי, לא מצאתי הגדרה. אז רציתי לאתגר אותם שיעזרו לי להגדיר את המושג הזה. אז ההודעה עובדת ככה: לקראת שבת שירה הבאה עלינו לטובה, התחלתי לערער מהי ההגדרה של שירה, לעומת פרוזה למשל. והאם יש קטגוריות נוספות על הציר הזה? לדוגמה, מזמורי תהילים נראים לי לא שייכים לפרוזה, אבל זה גם לא ממש שירה, כן? או אולי, אז אולי קוראים זאת קטגוריה שלישית. אשמח אם מי מהציבור הקדוש יביא מקורות שדנים בהגדרת שירה, במקרא ובכלל, ויציעו בעצמם הגדרות למושג. אני לא מניח שיש הגדרה חדה לגמרי, אבל אפיונים ייחודיים יכולים בהחלט להועיל. זאת אומרת, רציתי להתחיל להתקדם. אני חושב שזה היה אשכול מאוד מעניין, כי התקדמנו. זאת אומרת, אנשים הביאו אפיונים ודיברנו קצת, והרגשתי שלאט לאט אני מצליח להתקרב להגדרה. זה היה ממש עבודה כמו שתיארתי קודם, לכן בעיני זאת ממש דוגמה מובהקת למה שתיארתי קודם, כי זה בדיוק התהליך שעברנו שם, וכמובן גם שם היו כאלה שממרו, טוב, זה מושג מורכב ויש המון, ולכן שירה זה מה שמנוקד וכתוב ומקוטע בשורות או משהו כזה, מוצב במוזיאון, כן? זה המיואשים. זאת אלה שאומרים, טוב, זו תופעה מורכבת, ותמיד כשאתה מציע הגדרה, אז אומרים לך, תראה, זו תופעה מורכבת, אף פעם לא תצליח, זה אלה שמיישים אותך תמיד. וזה נכון, זו תופעה מורכבת, אבל מצד שני, עם הייאוש לא הולכים למכולת. אז צריך להבין איך מטפלים בתופעות מורכבות, וזה בעצם המטרה שלי בתרגיל הזה. עכשיו תראו את התרגיל שעשה שם מישהו, זה גונן גינת, שהעיתונאי. כן. הוא לקח את זה, אתם רואים מה הוא עשה בטבלה? הוא פשוט לקח את מה שאני כתבתי, ניקד את זה, קיטע את השורות, ויצר מזה שיר, שזה תרגיל נפלא. אוקיי, זה בא לאתגר את השאלה מה זה שיר, כמובן. אז לא, יש כאלה שטענו זה כן שיר. הרבה אנשים שם טענו שיר.
ראינו דברים גרועים יותר.
כן, אתם רואים, אני לא אקרא את זה שוב, קראתי זה כבר, זה אותו דבר, רק מנוקד ועם שורות כאלה לפעמים עוצרים במקום שבעצם לא צריך לעצור את זה בכלל, את השורה, זה סתם. אבל בעצם, אם הייתי מציג את זה באיזה ספר בתוך קונטקסט, כן, בתוך ספר, אז יוסי אולי בדילוגי אותיות היה מוצא שזה לא שיר. אבל הרבה אנשים היו רואים את זה, אם בתוך ספר שירים אף אחד לא היה ממצמץ. בסדר, זה שיר, מעניין, עוברים לשיר הבא. זה לא... אולי אפילו מחברים לזה מנגינה, כן, למשניות כבר חיברו מנגינות. אבל שירים, כן, יש כאלה שחיברו מנגינות למשניות כדי לעזור לזכור.
יש מילים כתובים על דף. מה זה משנה אם אתה קורא לזה שיר או פרוזה?
זאת שאלה, הנפקמינה לקידושי אישה. אתה שואל את שאלתם מה הנפקמינה? הנפקמינה לקידושי אישה. אני רוצה לדעת מה ההגדרה של שירה, אני משתמש במושג, אני רוצה להבין אותו. יש לי מטרה אינטלקטואלית, לא שום מטרה אחרת. רוצה להבין את המושגים שבהם אני משתמש.
אני יכול
להקריא
לכם.
מי זה? מירסקי?
זה מירסקי. דברים אלה שראינו בפסקאות מן המדרש הם יסוד שירה. ויש בהם עניין של שיר, אבל אין צריך לומר שאינם שירה ממש, שכן התוכן בלבד אינו עושה את השיר לשיר, שגופו של שיר הוא רוח וצורה, קצב ומשקל וניגון ברוחה.
מה זה רוח?
וכל אלו חבוקים ודבוקים זה בזה, ואין להם הפרדה. הדוגמאות שלנו, מביא המון דוגמאות במדרשים והכל, אין בהם צורת שיר, אין להם דמות השיר ואינם שיר. באמת דרכה של השירה להיות נזקקת למידה, למשקל, לקצב ולשאר סממנים שהם מוזרים לתוכה.
ההגדרה, אז אני
כמו שמי שאומר, לדוד השם הוריד, שם מאוד חיי ומי אבך, מה השלוט הזה פה?
אבל זה מה שאני אומר, אני ארצה להגדיר משהו יותר מופשט וכללי, שזה יהיה מקרה פרטי שלו, בסדר? זה דווקא מתקרב, אבל כן, כן, בדיוק, מה שנקרא היום שירה לא יעמוד במבחן הזה.
בתקופה
הפוסט-מודרנית.
היום תמצא היום שורים.
כן, אנשים שהם לגמרי
נראה הרבה פחות
בקנון של השירה, והם לא עומדים במבחן הזה.
זה היה התקופה של זאק בזמנו, אלתרמן, בעניין הזה.
כן, כן. אבל היום זה השתלט.
אחד
אמרו שזאת. מי אמר? טוב, בכל אופן, בסופו של דבר
נדמה לי.
אבל הוא כבר עבר בוסל, כן, זאת אומרת, הוא כבר לא יעזור לו כבר. בכל אופן, אז הדבר הזה באמת מעורר בצורה מאוד יפה את השאלה מה זה שירה. כן, באמת, צריך לנסות להגדיר את המושג הזה. אז כן, דוגמה מהרב קוק, מצאתי פה איזשהו קטע, משורר שירת האינסוף, כן, זה למהלך האידאות, נדמה לי, שאני לא זוכר איפה זה מופיע, אני לא כתבתי, לא הבאתי את זה פה, את המקור. זאת אומרת, הרגיונותה אינה מיני ים רחבים, בשפה פרזית להביעם בלוחלה, שלא בטובתי אינני מוכרח להיות משורר, אבל משורר חופשי לא אוכל להיות קשור לנחלתם של המשקל והחרוז, אפרופו.
זאת
אומרת, הוא רוצה להיות זך, כן. משורר חופשי לא רוצה להיות כבול למשקל וחרוז, שזה בעצם שירה עוד יותר מופשטת. אז באיזה מובן זה שירה? לפי ההגדרה של מירסקי זה לא יהיה שירה כבר.
אבל שירה של
ימי הביניים. בסדר, אבל אני מדבר על שירה בכלל. הנה אני בורח מהפרוזה הפשוטה מפני הכובד שיש בה, מפני צמצומה. ולא אוכל להכניס את עצמי בצמצומים אחרים שאולי אינם יותר גדולים ומעיקים מהמועקה של הפרוזה שממנה אני בורח. מה הוא מתכוון לומר?
המשקל
המשקל והמשקל וה... מה זה שמה?
הקצת.
המשקל
והחרוז.
המשקל והחרוז, כן? הם בעצמם, זה כבר קצת פרוזה, אם יש משקל וחרוז. זה משהו חופשי לגמרי, אפילו בלי משקל וחרוז. אז מה כן? אז מה, זה מושג ריק. זה כל כך יפה הפסקה הזאת, כי זה בעצם אומר שמשקלים וחרוז זה לא הגדרה למה זה שירה. זה לא יכול, יש פה משהו יותר מופשט, כמובן יש איזה איזשהו קשר למשקלים וחרוזים, אבל לדעתי זה רק מקרה פרטי. וזה, עוד רגע אני נגיע לזה. מי שיש לו נשמה של יוצר, מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות, אי אפשר להיסגר בתלמודו לבד, כי שלהבת הנשמה עולה היא מאליה ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה, שזה לכאורה משהו אחר, אבל זה בדיוק המשפט הבא. אז זה כנראה קשור אצלו איכשהו למושג שירה שהוא מדבר עליו. יש שיר של יהודה עמיחי, כן, אז ביום שבו נולדה ביתי. אז הוא אומר, ביום שבו נולדה ביתי לא מת אף איש בבית החולים, ועל שער הכניסה היה כתוב, היום הכניסה לכהנים מותרת, וזה היה ביום הכי ארוך של השנה. ומרוב שמחה נסעתי עם ידידי לגבעות שער הגיא. ראינו עץ אורן חולה וחשוף, מחוסה רק יצטרובלים אין ספור. וצבי אמר שעץ, זה שיר זכי כמובן. זה שיר, 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 תראו איך זה מודפס.
לא, לא, אתה מראה לי.
לא, לא.
שמישהו סידר את זה,
ארבע. הוא סידר את זה, יהודה עמיחי סידר את
זה. סידר, אבל זה לא שיר.
אוקיי.
זה פרוזה בעמודים.
אתה מבין, אז אני אומר לך, זה לא פרוזה.
זה נשמע שיר.
לא, לא, זה שיר. איך שאני
אומר.
אם הייתי קורא את זה כמו קריין ברדיו, זה היה נשמע שיר. לא, לא נשמע שיר בכלל. אני קורא את זה בתור פרוזה, זה בדיוק הנקודה. כי אני קורא את זה. ביום שבו נולדה ביתי, לא מת אף איש בבית החולים. עכשיו...
קריין
ברדיו. אז הייתי עושה מזה שיר.
תעשה את ההפסקות,
נחתו. בעיניי זה כן שיר, אסביר עוד מעט למה, אבל... ראינו עץ אורן חולה וחשוף, מחוסה רק יצטרובלים אין ספור. וצבי אמר... כן, שדברים כאלה מזיקים לחקלאות. וצבי אמר שעצים העומדים למות מצמיחים יותר יצטרובלים מן החיים. ואמרתי לו, זה היה שיר ולא ידעת. כן, זה ארס פואטיקה. כמובן, הוא מדבר יצטרובלים, כן? ואף על פי שאתה איש המדעים המדויקים, עשית שיר. והוא ישיב לי, ולמרות שאתה איש חלומות, עשית ילדה מדויקת מאוד. ולה כל המתקנים הדרושים לחייה. והדבר הזה הוא שיר לגמרי בעיניי. לגמרי, ואני אנסה להסביר למה. בלי משקל ובלי חרוז ובלי כלום. ואני חושב שהשיר הזה הוא ארס פואטיקה במובן הכי גבוה שיש, כי הוא מנסה להראות למה הוא עצמו שיר. כשהוא אומר לצבי, אתה איש המדעים המדויקים, ואתה אמרת איזה משפט, שעצים שעומדים למות מצמיחים יותר יצטרובלים מן החיים. זה היה שיר, המשפט הזה. כך טוען יהודה עמיחי. כך הוא אמר לחבר שלו. למרות שחבר שלו לא תפס את עצמו כי הוא עושה שיר בעניין הזה. עכשיו, למה זה היה שיר? לא היה פה משקל ולא היה פה חרוז ולא היה פה כלום. זה היה פרוזה יבשושית, לכאורה. וזה בעצם, תבינו, שזה עצמו מופיע בתור משהו שיהודה עמיחי רואה אותו כשיר, כל מה שקראתי עכשיו. והוא רוצה להסביר למה זה עצמו שיר. הקטע הזה שעליו הוא מדבר. את הקטע הזה מסביר למה הקטע הזה עצמו הוא שיר. והוא עושה את זה דרך הבאת היצטרובלים והעצים, שזה בעצמו פרוזה, והוא אומר לו, אתה עכשיו שיר. עכשיו, מה בעצם הוא מתכוון?
הוא בכלל אמר לו, אם רמה דעית לגמרי.
הנקודה, אני אגיד כבר עכשיו את הנקודה הזאת, זאת אומרת, זה כאילו הנקודה הסופית, אחרי זה אני אנסה לפתח את זה בצורה קצת יותר סיסטמטית. ההגדרה, לדעתי לפחות, ההגדרה של, זאת אומרת, אולי עוד משפט לפני כן, יש המון, התחושה שיש הרבה דברים שהמימד השירי מופיע בהם במינונים שונים. עכשיו, אנשים, העצלנים, אלה שאומרים לך זה מורכב ואל תכניס את זה לתבניות וכולי, זה העצלנים, אז הם בעצם אומרים, תראה, זו תופעה כל כך מורכבת ולכן אתה לא יכול להגדיר את המושג שירה. ואני חושב שמה שצריך לעשות במצב, כשאתה עומד מול תופעה מורכבת, זה לנסות ולהגיע לליבה שלה, להבין מה זה השיר כשעצמו, כן, במינוח קנטיאני, השיר הטהור. ואז להראות שכל התופעות המגוונות שעליהן אתה מדבר, המושג המופשט הזה מופיע בהם במימדים שונים או במינונים שונים. אז אני יודע שיש מימד של שירה גם באיליאדה ובאודיסיאה, למרות שמספרות סיפור. אבל זה לא אותו דבר כמו סיפור רגיל. וגם סיפור רגיל הוא לא אותו דבר כמו ערך אנציקלופדי. ערך אנציקלופדי זה בסך הכל להעביר לך מידע. סיפור לא רק סתם מעביר לך מידע. אז הטענה שלי זה שבסיפור יש מימד שירי, זה פרוזה עם קצת מימד שירי. אז אני בעצם עכשיו מנסה להציע מודל תיאורטי איך לגשת להגדרה. אני אומר...
זה כמו הרימה.
מה? כן, בדיוק. כמו הרימה, בדיוק. לכן כל ההקדמות שעשיתי עד עכשיו, אני אנסה להראות לכם איך אני מיישם את זה עכשיו על המושג שירה. אני אומר, אני בעצם מתחיל עכשיו, כשאני עומד מול התופעה המגוונת והמורכבת הזאת, אז יש כאלה שלא כותבים על זה ערך, כי אין לזה הגדרה, וזה נורא מורכב, ותמיד שאתה מציע הגדרה, זה הצלנים. אז הם אומרים לך, אין, זה מה שמוצג בספר שירה, ויוצא בהוצאת עקד, זה מה שנקרא שירה. בסדר? זהו. ואני אומר שלא צריך להיות הצלן, צריך להיות לא להתייאש מול תופעות מורכבות. איך כן אפשר לטפל בהם? עם כל הכלים שדיברנו עד עכשיו. אז אני למשל במקרה הזה בחרתי את הכלי של הערימה, בדיוק את הכלי הזה. אני אמרתי ככה, בעצם מה שאני צריך לעשות, אני צריך למצוא ציר מסוים שאני שם לו שני קצוות פיור, קצוות טהורים, שהם לא, אף פעם לא תמצא באמת את המושג הטהור, אבל לא חשוב, מבחינתי זה פיקציות. כל המושגים האמיתיים זה מושגים שיופיעו in between, כן, באמצע. שיהיה בהם...
יש מי שיקח את שני האקסטרימים וגמר.
בסדר, אז אני לא. אז אני, אז הוא לא יודע, לא, אבל אין, הוא לא ימצא שיר ולא ימצא פרוזה אם הוא ייקח רק את האקסטרימים, כי אין. זה אקסטרימים מופשט, או, אז קרוב זה כבר...
נעלים את כל האמצע, כי זה לא אכפת.
לא, אז קרוב זה כבר עוד פעם אמצע, לא חשוב. זה אמצע, אבל לא בדיוק באמצע, אלא רק בקרוב. לא משנה, אבל ביניהם נמצאות התופעות. הכתבים זה מושגים תיאורטיים, הכתבים לא תמצא אותם. אבל זה, לכן זאת עבודה... זה עבודה אינטלקטואלית, אני רוצה לומר, אני יוצר הפשטות, ואני אומר, אני מנסח שני קצוות שאותם לא תמצא, הם בכלל לא חלק מאוסף התופעות שעליהם אתה מדבר. אז זו העבודה התיאורטית פה. אני מוצא שני קצוות, ואז אני אנסה להראות שכל מגוון התופעות שעליהם אתה מדבר, זה בסך הכל 0.9 כפול הקצה הזה, ועוד 0.1 כפול הקצה הזה. ואז זה 0.8 ועוד 0.2, וכן הלאה. זה השאלה כמה זה קרוב לפה וכמה זה קרוב לפה. וזאת עבודה תיאורטית פר אקסלנס. כי את הקצוות האלה אתה לא, אתה מזקק מתוך הדוגמאות, אבל זה, אפשר היה לזקק את זה גם באופן אחר. אני אציע הצעה משלי, תגידו לי אם אתם מסכימים או לא, אבל אני אומר, הטענה שלי זה שמה שעומד, נגיד הערך האנציקלופדי זה הכי לא שיר שיכול להיות. הכי לא שיר. זאת אומרת, הקוטב השמאלי, נגיד אם הימני זה השיר הטהור, זה ערך באנציקלופדיה. למה ערך באנציקלופדיה זה, או הכי קרוב לזה, עוד פעם. למה זה הכי... כי שם, הנקודה, הציר הוא היחס בין המסמן למסומן. זאת אומרת, כשאתה מדבר, בדיבור רגיל, יומיומי, מה שנקרא פרוזה לענייננו, לא פרוזה שפרות, אלא פרוזה במובן המופשט שאני מגדיר כאן. ספרות היא לא פרוזה, ספרות היא פרוזה עם נעימת שירי. המושג פרוזה המופשט, שהוא לא קיים, אבל התיאורטי, כן? זה בעצם משפט שכל משמעותו זה בסך הכל פירוש המילים שלו. זה הכל. הוא בא להגיד לך בדיוק את הפירוש של המילים. אמרתי משפט, אתה צריך לתרגם מילה מילה ולהבין את מה שאמרתי. היחס בין המסמן למסומן הוא יחס פשוט, הוא יחס של אחד לאחד. אוקיי? אתה יכול לתרגם אפילו מילה מילה ולחבר את התרגומים, וזה מה שיצא המשמעות של המשפט, נגיד בצורה מאוד, כן? אז האנציקלופדיה היא מאוד קרובה לזה, כי בסך הכל מעבירה ידע, אין חשיבות גדולה למבנה, איך בנוי הערך, כל עוד הוא העביר לך את המידע שיש. כמובן יכול להיות יעיל, יכול להיות ממצא, בהיר, בסדר, אבל ברמה העקרונית, הערך האנציקלופדיה המופשט, הפרוזה המופשטת, לא האמיתית. לכן אמרתי שתמיד שתסתכלו על משהו קונקרטי, כבר ייכנס איזשהו שביב של שירה. כי כן תהיה משמעות לאיך ניסחת וכולי. אבל כשאני רוצה לדבר על הדבר המופשט, אז אני אומר, זה הערך האנציקלופדי במובנו המופשט, לא ערך אנציקלופדי אמיתי, אלא משהו שמטרתו זה העברת ידע. זה קוטב האחד. שירה זה הקוטב ההפוך לזה. מה זאת אומרת? היא גם מתנסחת במילים, שירה. אבל היחס בין המסמן למסומן הוא לגמרי לא הקשר בין המילים למשמעותן. זאת אומרת, כשאני אומר, היו היה פנס בודד בקצה שכונה, בסדר? אז אני לא מתכוון להגיד, לא לדבר על שכונה, לא על פנס ולא על בדידות. זה לא קשור בכלל. אני מתאר לך איזושהי אטמוספירה שבתוכה אתה אמור לחוש משהו. עקרונית יכול להיות שיכולתי לתאר את אותו דבר עצמו על, לא יודע, גים בים או מלאכים בשמיים, או זה בכלל לא משנה. נדמה לי שהזכרתי באחד הפעמים הקודמות את הספר של אויגן אריגל על החץ ואומנות, הזן ואומנות הקשת, הזכרתי את זה, נכון? שהוא אמר שהוא הגיע ליפן וביקש ללמוד זן, ואז המורה הזן שלו שאל אותו, האם אתה רוצה ללמוד סיוף, שזירת פרחים, או קליעה למטרה, או היאבקות, לא זוכר, ארבע אופציות. אני רוצה ללמוד זן, לא זה, לא זה. אבל כן, אבל אתה רוצה ללמוד שזירת פרחים, מה שהוא בעצם רצה לומר לו, וזה מה שהוא מנסה להסביר בספר, שזה בכלל לא משנה אם אתה לומד את זה דרך שזירת פרחים, דרך כלייה למטרה, אתה לומד את אותו דבר עצמו. זה אותו דבר עצמו, זה רק התווך שדרכו אתה לומד את הדבר. הדבר שאותו אתה לומד הוא לא שזירת פרחים ולא סיוף ולא כלום, רק דרך זה אני צריך משהו להעביר לך את זה, אין צורה בלי חומר. אז אני צריך להלביש את הצורה על חומר כדי להסביר לך מה אני מדבר, אבל אני מדבר על הצורה. לא תמצא אף פעם את הצורה במנותק מחומר. מה? כן, בערך, כן, בניסיון איכשהו להתקרב לצורה התאורה. אוקיי? אבל אנחנו בחיים אף פעם לא נמצא צורות תאורות. אבל ההפשטות שלנו כן הולכות לצורות התאורות. עוד פעם אתם רואים את ההגדרה המכוונת לקראת אידאה. אוקיי? אתה צריך ליצור צורה תאורה. וזה מה שאתה מנסה להגדיר. שירה זה בעצם דבר שהחשיבות שלו היא לא, בכלל לא במשמעות המילים. היא במבנה. זו ההגדרה של שירה בעיני.
בקיצוני.
זה ההגדרה של הקוטב שנקרא שירה. כן, הקוטב הפיור, הטהור. עכשיו, אין דבר כזה. אין, כל שירה, כמובן, יש לה מילים ומשתמשת בתוכן. זה ברור. אתה לא יכול לכתוב שירה בלי מילים. ולמילה יש משמעות. ואתה לא סתם בחרת במילה הזאת. יש קשר.
זה רק, כשהוא לא הבין את השירים, אז הוא אמר, הכל זה רק החרוזים וזה, הכל זה אוסף של זיקוקים בינור, שאין להם שום תוכן.
בדיוק.
על אלתרמן.
אוקיי, כן, אבל אני אומר אבל אני אומר שאני
לא מבין אף מילה מה שכתוב שם. הכל זה שירה מודרנית.
אז נכון, אבל אני אומר שבסופו של דבר באמת השירה התאורה זה באמת זה. זה מבנה, לו היה אפשר לכתוב שיר בלי מילים, היה צריך לכתוב אותו גם בלי מילים. מה? בדיוק, באיזה ג'יבריש, בדיוק. כן, ממש לטובת הפוסט מודרניות, המין לעשות ג'יבריש כזה. זה רק שכמובן זה בסיס להמון שרלטנות. אבל ברמה התיאורטית, בעצם היה צריך לעשות את זה בצורה של ג'יבריש. זה השיר הטהור. זאת אומרת, השיר הטהור הוא האנטי תזה של הפרוזה, זה דבר שהמילים זה רק יחיתים זה. אין, זה בכלל בכלל זה שאלה אם יש משמעות לשיר, זאת שאלה גדולה. אם יש בכלל דבר כזה, משמעות של שיר. אבל גם אם יש משמעות של שיר, שאומרים שזה מילה גסה, נגיד משמעות, שיש לשיר משמעות, שיר מגויס, מה הוא מעביר משמעויות, מה פתאום, זה נמוך, זה לא, זה עניין של פרוזה. אומר, שיר זה מבנה טהור. פעם דיברתי על תקיעת שופר, אני חושב, אז אמרתי, מה זה תקיעת שופר? התקיעה, אני אומר, לא השברים תרועה, אפילו התקיעה. אם אתה עושה הפשטה, תתחילו עם שיר. תפשיטו מהשיר את המילים, מה שישאר זה המנגינה. בסדר? תפשיטו במנגינה את העליות והירידות שלו, את התנודות שלו, כן, את היפנון שאנחנו עושים לצליל. תשאירו רק את הצליל הטהור. זה תקיעת שופר. תקיעת שופר זה הדבר הכי מופשט שיכול להיות שעדיין שומעים אותו. הבא בתור זה פשוט אין, יד שמעתי, יש קול יוצא מן הדממה, מה שרשי כותב שם במלאכים, שם עם אליהו במערה. כן? יש קול שיוצא מהדממה. זה הדבר, התקיעת שופר באה לבטא את זה. זאת, זה ההפשטה הכי גדולה שיכולה להיות, זאת, אפילו מנגינה אין, אין תנודות על הקול אפילו. זה סתם, זה הקול, קול, נקודה. זה הקול. זאת אומרת, זה הדבר הכי,
הדבר פשוטה.
מה?
פשוטה לפניה, פשוטה לך.
כן, כן, ברור. אז אני אומר, זה בעצם ההפשטה הכי גדולה שיש. אחרי זה גנוחה ואלולה, זה כבר מורכבויות. אדם שגונח ומיילל, הוא כבר אדם מורכב, הוא אדם שמביע משהו. התקיעה לא מביעה כלום, התקיעה זאת איזושהי הפשטה. לגמרי, דבר לגמרי מופשט. אז גם שירה, בעצם, התאורה זה דבר לגמרי מופשט. ועכשיו, כל המגוון שבאמצע, הטענה שלי, וזה כל הדברים שאנחנו מכירים הם איכשהו באמצע, מערך אנציקלופדי שהוא כמעט הכי קרוב לצד השמאלי, אבל הוא לא שם ממש. למה? כי גם בערך אנציקלופדי אתם יכולים להתרשם מהאופן שבו הוא כתב, מדרת. יש משמעות למבנה, לא רק יכולתי להעביר את אותו תוכן בצורה אחרת, אבל זה הרבה פחות מוצלח, הרבה פחות משמעותי. אם האנציקלופדיה כתובה בצורה קצת ספרותית, זה גם מוסיף לאיזשהו ערך מסוים. כל דבר בעולם יש בו משהו מן השיר ומשהו מהפרוזה. השאלה כמה וכמה. וזה הדרך, עכשיו, איליאדה ואודיסאה, למשל, זה סיפורים, אבל זה סיפורים שהם מקוטעים, ויש אולי, אני לא יודע איך זה במקור, בתרגומים, לפעמים יש כאלה שמנסים כן לעשות איזה משקל וכל מיני דברים כאלה, אז זאת אומרת שיש בזה מימדים שיריים, למרות שזה סיפור. עכשיו, כשהוא עשה לי את התרגיל הזה בטבלה, אז בעצם הוא לקח משהו שמעביר לגמרי מסר, אבל הוא הלביש עליו מאפיינים שיריים, והוא כן הפך את זה לקצת שיר. זה עדיין קרוב לקוטב השמאלי, מה שיוסי אמר, זה לא שיר בכלל. והוא צדק ברמה העקרונית. למה? כי זה כן, זה קטע שבא להעביר מסר. אני בא לשאול שאלה. המשמעות של השיר הזה זה המילים שאותם אמרתי. אבל את זה היה אפשר לכתוב כמו שזה כתוב למעלה אצלכם. למה? מה שכתוב בטבלה זה להכניס משהו, מימד מהשיר המופשט הזה, לתוך הפרוזה היבשושית שכתבתי פה, ולכן הוא כן הפך את זה לקצת שיר. רק נכון, הוא הפך את זה לקצת שיר, כמו פרדוקס הערימה, זה לא שיר. אם אתה מדבר בשפה של 1 או 0, אז זה לא שיר. האם אתה מדבר בשפה רציפה, כמו פרדוקס הערימה, אז אומר, כן, נכנס פה איזשהו מימד שירי לתוך הפרוזה. אז אני לא יודע מה, מחזות של שייקספיר למשל, זה נמצא שמאלה לאיליאדה, אני חושב. כי זה עוד יותר סיפור מאשר האיליאדה, ועדיין זה לא סיפור רגיל. זה לא סיפור כמו בספר, ספרות, אני מתכוון. יש פה קצת מימד שירי, לא סתם מנקדים את זה ועושים מזה שורות שיריות, כי באים להגיד שגם שם יש משהו שהוא קצת יותר שירי מאשר ספרות. ספרות עצמה למשל היא גם לא פרוזה, כי בספרות יש המון משמעות למבנה, איך בונים את הספר ואת הסיפור, עם מה פותחים, עם מה סוגרים, אם אתה עושה את זה בפלשבקים אחורה או אתה מתאר את זה קדימה לינארית.
לא, גם מה מספר הסיפור?
מה?
גם מה שמספר הסיפור,
לא, מה שמספר הסיפור הוא לכאורה כן פרוזה, הוא מספר לך שהוא הלך לפה ועשה ככה.
לא, אתה מעביר דרך הסיפור, אתה מעביר דברים שהם לא בראש המילים.
אני אומר, והדרך להראות את זה, זה באמת לנקה עוד משקל וכו', זה רומז לבן אדם, דע לך, פה הקונטקסט הוא שיר. מה זה אומר? שכשאתה קורא את זה ביום שבו נולדה ביתי, אני חוזר ליהודה מיכאי ולכן אני אסביר למה זה שיר. יהודה מיכאי בכלל לא בא לספר לי מה הוא עשה כשנולדה ביתו. זה בכלל לא המטרה. הוא בא להעביר לי איזשהו סוג של חוויה, שאולי עבר כשנולדה ביתו. אז, עכשיו, הוא לא יודע איך להעביר את החוויה. חוויה זה משהו מופשט, איך מעבירים חוויה. אז הוא מספר לי סיפור, הלכתי לשער הגיא, והצטרובלים, ועצים, מתים, וצבי, ומדעים מדויקים וכו'. הוא לא מתכוון לספר לי על צבי, ולא על מדעים מדויקים, ולא על כלום. הוא בא לנסות להעביר אותי את אותה חוויה שהוא עבר. רק הוא עושה את זה דרך המילים, לכן זה שיר. אגב, זה שיר שהוא מאוד מאוד קרוב לקוטב הימני. כאן אני לגמרי לא מסכים איתך. בשיר שלי, מה שהוא עשה לי, אני מסכים. זה קרוב מאוד לקוטב השמאלי. זה לא שיר, זה מימד שירי, אבל זה בעצם פרוזה. אצל יהודה עמיחי זה לכאורה פרוזה. אבל זה לדעתי מאוד קרוב לקוטב הימני. מאוד קרוב. ואין פה שום משקל ושום זה. עכשיו, מה הרעיון של המשקל? למה באמת קושרים הרבה פעמים שירה למשקל ולחרוז וכו'? זה בדיוק הנקודה. כי משקל וחרוז אלה תבניות. ושיר במהותו זה דבר שמעביר לי את מה שהוא מעביר דרך התבנית ולא דרך פירוש המילים. עכשיו, אך מתבקש הוא שאני אעביר את זה באופן ש, 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 שמראה לי, שים לב לתבניות. איך מראים לי שפה אני צריך לשים לב? אם הייתי קורא את, 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 את הקטע הזה של יהודה עמיחי לא בתוך ספר של שירים, לא הייתי מעלה בדעתי את השיר. ספר לי חוויה מעניינת שהוא עבר ביום שבו נולדה ביתו. כשהוא הכניס את זה לתוך הספר של השירים, אז גדעון הופעת יגיד, כי זה נמצא בתוך ספר של שירים, לכן זה שיר. אני אומר, לא, זה נמצא בתוך ספר של שירים, זה אינדיקציה לזה שזה שיר. זה לא המגדיר שזה כשיר. אלא הוא ניסה להגיד לי, תשמע, כשאתה קורא את זה, אל תקרא את זה כפרוזה. תקרא את זה כשירה. מה זאת אומרת? אני לא בא לספר לך עכשיו מה קרה לי ביום שנולדה ביתי. אני מראה לך איך הפנים העירו לי עיניים. פתאום באותו יום לא מת אף אחד בבית החולים. זה נורא מעניין. זאת אומרת, השמיים שמחים מזה שנולדה ביתי. והכהנים יכולים להיכנס כי אף אחד לא מת, ואז הלכנו לשער הגיא. אבל זה לא, הוא לא בא לספר את העובדות האלה. דרך העובדות האלה הוא בא להראות לך איזושהי חוויה של הערת פנים כזאת, או משהו שהוא עבר ביום שבו נולדה ביתו. הוא העביר את זה דרך זה. זה בכלל, אז אתם מבינים שזה נורא רחוק מערך אנציקלופדי. זה נמצא לגמרי בצד הימני של הציר, לא עד הסוף, כי זה נכנס לתוך מילים ותיאור, ולמילים יש משמעות. אתה צריך לעבור דרך המשמעות של המילים. אתה לא יכול להתנתק מהמילים ולעשות זן. אתה צריך לקרוא את המילים ולהבין מה המילים אמרות, שער הגיא, יצרובלים וזה. אבל בסופו, זה לא, זה רק התווך שדרכו עובר אליך המסר שהוא בעצם לא שייך למסגרת. אז מה הוא כן שייך? הוא שייך להקשר, הוא שייך לתבנית. פה אין תבנית למשל. יש, זה כן נקוטה עם שורות, לא יודע, אני לא הבנתי למה, מה אומר הקיטוע הזה, אולי יש לו משמעות, אולי אני לא מבין מספיק, אני לא יודע. אבל יכול להיות אפילו שיר שיהיה כתוב כמו השירים הפוסט-מודרניים האלה, שאין כלום, זאת אומרת, זה סתם מין דבר כזה, ועדיין יכול להיות שאצל המשורר היה מין משהו כזה שהוא ניסה איכשהו, היה לו סיבה למה הוא קיטע את השורה דווקא פה ולא שם, לפעמים אני לא רואה שום סיבה, הוא סתם קיטע את זה שרירותית. אבל יכול להיות שיש איזשהם סיבות, אולי אני לא מבין, אולי אני לא יודע להגדיר לעצמי, אבל כשזה עושה עליי את הפעולה שלו, אולי אני אפילו יכול להרגיש למה הוא קיטע את זה דווקא פה ולא שם, בלי יכולת להגדיר את זה. ומה שבעצם זה אומר, זה שכל המאפיינים האלה של שירים, מנגינות, חוזים, משקלים, כל הדברים האלה, הם לא הגדרה של שיר. הם סימפטומים. ברגע שאתה רוצה להראות לבן אדם שהקשר בין מסמן למסומן זה לא קשר של משמעות, משמעות של מילים, לא זה היחס, בהנחה שיש בכלל מסומן לשיר. אני טוען שיש. אבל היחס בין מסמן למסומן הוא לא יחס של משמעות. זה לא משמעות המילים. אלא מה? זה דרך התבנית, דרך האווירה שזה שיר בלי משקל, בלי חרוז, בלי כלום, כמו זה. שמעביר לי איזושהי חוויה, זה גם שיר. כי בסופו של דבר, החוויה עוברת דרך המילים. לא אתה, לא המילים, לא המשמעות של המילים עצמם, זה מה שהוא רוצה להגיד לי. אלא דרך המילים מנסה להעביר לי משהו אחר. עכשיו, הרבה פעמים שיר עושה זה דרך תבניות. אז התבניות, לפעמים, אגב, השיר לא עושה זה דרך תבניות, אלא תבניות זה רק סימון לקורא. שים לב, את הטקסט הזה צריך לקרוא בתור שיר. אבל לא בטוח שהתבניות עצמן נוטלות חלק, אלא זה רק סימול לזה שאתה צריך לשים לב פה, שלא, פה לא, לא, לא משמעות המילים ממה שאני מנסה להעביר לך. ולכן עושים את זה לתבניות, חרוזים, משקלים, אבל זה בכלל לא הגדרות. בעיניי זה רק מקרים פרטיים. זאת אומרת, לפעמים הצורה או התבנית באה לידי ביטוי במשקל, בחרוז, אבל זה לא חייב להיות ככה. אלא מה שמגדיר שיר זה שהוא לא פרוזה. זה מה שמגדיר שיר. זאת אומרת, שזה לא עובר דרך משמעות המילים. אלא עובר דרך משמעות המילים, אבל זה לא משמעות המילים עצמה. זה הנקודה, וזה השיר. וכל המופעי הביניים, מערך באנציקלופדיה, אחרי זה ספרות, שזה כבר יש בזה יותר מימד שירי, אחרי זה איליאדה ואודיסאה, אחרי זה, לא, שייקספיר, אחרי זה שייקספיר, בסדר? מחזות. אחרי זה איליאדה ואודיסאה. אחרי זה כל מיני סגות ואפוסים, זה איליאדה ואודיסאה, זה כל אלה נמצאים כאן, או לפחות אם הם כתובים בצורה של איליאדה ואודיסאה, גם בתוך הסגות והאפוסים יש סוגים שונים. אחרי זה אתה מתחיל להתקרב פה יותר לכיוון השיר, שירים עם משקלים או בלי משקלים, אני לא בטוח בכלל שזה יותר קרוב או פחות קרוב, להפך. כמו שהרב קוק כותב, הוא לא רוצה להיכנע למשקל ולחרוז. כי המשקל והחרוז הם עדיין איזשהו משהו שהוא מאגן את השיר, הופך אותו ליותר קונקרטי. ובעצם זה אומר שאם יש משקל וחרוז, זה עדיין קצת רחוק מהצד הימני. זה לא בצד השמאלי, כי זה לא של המילים. אבל זה עדיין לא לגמרי בצד הימני. והרב קוק איכשהו ניסה להגיד משהו שבכלל בלי מילים ובלי משקלים ובלי חרוזים ובלי כלום. מין איזה שיר טהור כזה. וזה בעצם השיר האמיתי. ומשקלים וחרוזים זה רק סימפטום. ולכן כשאומרים לי שיש שירים בלי משקלים וחרוזים, בעיניי זה מאתגר את ההגדרה של המושג שירה, אבל באמת זה אומר, אני בחרתי לפחות להגיד, אוקיי, לא שהדברים האלה הם לא שירה, מה שיוסי נגיד ניסה להציע קודם, כי הוא תפס שהמשקלים והחרוזים זה הגדרה עצמה. ואני רציתי לטעון, לא, המשקלים והחרוזים זה רמז. אם ככה כנראה פספסתי, יש הגדרה יותר מופשטת. הגדרה שהקשר בין מסמן ומסומן הוא לא קשר של משמעות. כשמשקלים וחרוזים, זה דוגמה ספציפית. מתי שאתה עובד עם משקלים וחרוזים, אז אתה מראה לי שלא רק המילים חשובות, אלא גם המבנה. זה הכל. אבל זה רק מקרה פרטי. ולכן ההגדרה של שירה המופשטת, הפיור, זה שהיא לא פרוזה. שזה לא עובר, זה הכי רחוק ממשמעות המילים שרק אפשר. זה הגדרה קצת בתארים שליליים. כן, דרך הגדרה שלילית, אבל זה מה שאני יודע, אני לא יודע לעשות את זה אחרת. אבל זה בעצם הניסיון. אני חושב שאם הייתי צריך להגדיר מה זה שיר, הייתי מגדיר את זה ככה. עכשיו אני אנסה לפרט את זה קצת יותר בהמשך, אבל...